צהריים טובים לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, כן, היום זה ככה נהיה צהריים, אני בדרך כלל אוהבת לעשות את זה בבוקר, ככה לפני כל התעסוקות ששואבות אותי אחר כך, ולא תמיד אני מספיקה כלומר, אם אני כבר נשאבת לכל מיני תעסוקות, אז לא תמיד יוצא לי כבר להקליט. ולעשות תוכנית, אבל הנה אני פה. ודבר ראשון, הייתי לכאורה צריכה להקדיש את כל התוכנית לברכות ולאיחולים ולמזל טובים ולכל מה שרק לא קיבלתי כאן, שכן קיבלתי לרגל נישואי נכדי, בדיוק היום לפני שבוע את החתונה, והנה אנחנו כבר פה, והשמחה כאילו, לא יודעת, קשה להגיד נגמרה, כי עכשיו התחילה השמחה הגדולה שבעזרת השם יצאו לחיים טובים ומאושרים ויזכו להקים דורות ישרים מבורכים. אז עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם תודה רבה מכל הלב לכל המאחלים, ויתן הקדוש ברוך הוא שגם אצלכם תרבנה השמחות עד בלי די, עד שילאו שפתותיכם מלומר די. ואני ממש ממש מאחלת את זה מכל הלב. ויש לנו חתן וקלה, עוד היום עכשיו כמה שעות הם חתן וקלה, ואחר כך הם בעזרת השם, כן, יש הרבה קהילות ששם שנה שלמה הם נקראים חתן וקלה. אז אצלנו כבר לא כך קוראים להם חתן וקלה, אבל עניין השנה הראשונה בהחלט נמצא וישנו, והם מקדישים לזה הרבה תשומת לב. ולמי שלא הבין עדיין, אני יהודית פוגל, הנה המספרים שלי, 0527-0367-0674-7620, פוגל 22 שטרודל, 012.net.il, וכמובן שאני יהודית פוגל, ואנחנו כאן בעוד תוכנית של ייעוץ אישי, זוגי ומשפחתי. ואני כבר פותחת בפנייה הראשונה לגברת יהודית שלום. אני פונה אלייך בעניין כאוב מאוד, שזה בקשר לאחותי, היא מדי כאובה ולא יכולה לכתוב, על כן אמרתי אכתוב בשמה, אבל היא מאזינתך הקבועה מזה שנים, ולמעשה היא הכירה לי בזמנו לפני שנים את התוכנית שלך. ובכן, לא על אף אחד היא שיקלה בן אחרי מחלה, ובנה השאיר יתומים. לא אכתוב כמה, אבל מספר לא מבוטל, ו בין 1 ל-5, כלומר לפחות, כן, יכול להיות ש5, כן, אוקיי. האלמנה הצליחה להתחתן, שזה משמח את כולם, כי למה שתשב אלמנה גלמודה בודדה? אמנם הבחירה שלה לא הייתה ממש בדומה למה שהיה לה קודם, כלומר הבן של אחותי היה מסוג אחר לגמרי, אבל עדיין שמחנו שהיא משתקמת ושהיא מצאה אושר ואהבה מחודשים. אבל באופן בלתי צפוי לחלוטין, היא ממש מנתקת את היתומים מהסבא והסבתא, שזה אחותי ובעלה. ניסו כל מיני שתדלנים ו אנשים שמבינים בדברים האלה, ודיברו אליה בטובות וברעות ובלשון רכה, אבל ללא הצלחה בינתיים. היא משום מה, מסיבות השמורות עמה, לא יוצרת קשר עם הסבא והסבתא השקולים, לא עלינו. כך שבעצם הם הוקו פעמיים, פעם אחת עם אובדן הילד ופעם שנייה, בזה שהם איבדו קשר עם משפחתו ועם היתומים שהוא השאיר. בעודי מדברת, כאילו היא לא מדברת, כותבת, עיניי זולגות דמעות, ואני בוכה מצער על הצער של אחותי. אנחנו מנסים לעודד אותה כמה שרק אפשר. אבל במה אפשר לעודד? היא אומרת שאם אין לה את בנה, היא לפחות רוצה את ילדיו. ואין שום סיבה. לפני זה הם היו בקשר טוב, ואפילו טוב מאוד, רגיל. לא היו סכסוכים, לא הייתה עוינות, שום דבר. כמו שלפעמים מוצאים בין קלה לחמותה, ממש לא. כך שמהכיוון הזה בדקנו את כל האופציות, על מה זה ועל מה זה, ולא הגענו לשום מסקנה. אחותי ביקשה שפנה אלייך, ואולי את תוכלי למצוא איזושהי עצה, או לפחות לפענח למה היא נענשת פעמיים, מסכנה. מאוד אודה לך אם תוכלי משהו, אפילו לתת איזושהי כיוון מחשבה חדש, איזושהי אופציה אחרת שאולי לא חשבנו עליה, כי אנחנו מרגישים שממש ממש כבר מיצינו את הכל. תודה רבה לך, תזכי למצוות, וקראי לי בבקשה לאה. כן, אומרת לאה שאחותה על כל הסונים שקלה בן, ובן נשוי, הבן ישיר יתומים, והקלה הם הבנים או הבנות, פשוט מתנכרת, היא התחתנה עוד פעם, ודווקא הם מאוד סמכו בזה, וכאילו אמרו, למה לא, למה שתישאר אלמנה, מסכנה, גלמודה, אבל ללא שום סיבה נראית לעין, שום סיבה נראית לעין, היא מרחיקה את הילדים מסבא וסבתא. וגם היא כותבת לאה שניסו לדבר איתה וניסו להשפיע עליה, אבל ללא הצלחה. תראי לאה, אני קודם כל מאוד 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 כואבת לקרוא את המייל הזה שלך, מאוד מאוד כואבת, ואני יכולה להבין את הגודל הכאב ואת הכמיהה של אחותך ובעלה ומשפחתה לפחות לראות את ילדי המנוח ולשמוח איתם ולחבק אותם ולפחות, כן, זה הרי משהו מאוד מאוד גדול, שאדם זכה והשאיר אחריו דור, אז זה דבר ענק. זה כן, הרבה אמרו שבניו אחריו, זה כאילו שהוא עצמו בחיים. אם הוא השאיר דור ישרים מבורך, אז זה כאילו, הוא השאיר זכר וכולנו מכירים את זה. אבל בכן, היא מונעת. ואני מקווה שאני לא טועה בזה שאני אומרת מונעת, כי לפעמים היא לא מונעת, היא רק לא יוזמת, היא רק לא משתדלת, אבל גם לא מונעת. יש הבדל גדול. כלומר, אם אותו סבא וסבתא, שם אחותך ובעלה, יזמו קשר, יזמינו את הילדים, ידאגו להם מכאן ומשם, אז היא ממש ממש לא תשתף פעולה, או שהיא עכשיו עסוקה בחיים החדשים שלה ואין לה עניין לחזק את הקשר הזה. אם אתם רוצים את הילדים, אז תקומו אתם מהכיסא. אז דבר ראשון צריך לבדוק את זה. והיה ואם נגיד בתיאום כמובן, אחותך ובעלה יקפצו אליה באיזה ערב, יוציאו את הילדים לארוחת ערב, יעשו כל מיני דברים של קירוב, האם זה ממש יתקל בסירוב, או שהיא פשוט לא יוזמת, אבל אם הם יזמו, אז יוכל לבוא בחשבון. אז לבדוק את הנקודה הזו. עכשיו, אם בדקתם את הנקודה הזו, והגעתם למסקנה, שגם אם הם יזמו, אחותך ובעלה, או שאר בני המשפחה, כי זה לא רק אחותך ובעלה, זה גם דודים, זה גם בני דודים, זה מין סביבת חיים שהילדים האלה מן הסתם היו רגילים האלה כשאבא שלהם היה בחיים. כי היום ברוך השם המשפחות גדולות וכל ילד יש לו עשרות רבות של בני דודים ודודים ושמחה וססון. אז זה הפסד גדול מאוד. אז אולי מישהו אחר, לאו דווקא סבא וסבתא, יכול פעם להזמין, אפילו נגיד לארגן יום הולדת לאיזה ילד. אפילו זה שיש הרבה משפחות שלא עושים עסק מימי הולדת, כי אם יעשו עסק, אז כל היום וכל הלילה וכל השבוע וכל השנה יצטרכו לרגוג ימי הולדת. בלי עין רק כאלה משפחות מאוכלסות. אז כן ליזום יום הולדת לאיזה ילד שהוא באותה שכבת גיל. אז היא תגיד, לא, אני לא שולחת אותם. אז צריך לפענח כמובן את הסיבה. ואני יכולה להגיד לך בדיוק, אתמול דיברתי במקרה די דומה, אבל שם היה עניין של גירושים, לא אלמנות. אז היא, הגרושה, כן התחילה להרחיק את הילדים מהורי הבעל. מהבעל לא היה לה כל כך ברירה, כי זה היה מעוגן בבית משפט. אבל מההורים כן, הוא מסתבר שהיא קצת שינתה כיוון מבחינה רוחנית. והיא אמרה, אני אין לי כוח שעכשיו התחילו להגיד לי למה את משנה את הלבוש שלהם ואת החינוך שלהם ואת הדת מהות שלהם. אז לכן היא הכי קיימת, אני לא מעוניינת שיעבירו לי ביקורת איך הם היו אז ואיך הם עכשיו ומה אורך הפאות שלהם אז ועכשיו. אז גם את זה צריך לבדוק. ייתכן שהקלטה לשעבר של אחותך עשתה איזשהו סוויץ' ברוחניות או בצורת לבוש של הילדים, או העבירה אותם אפילו למוסד חינוך אחר, והיא לא רוצה את הביקורת ואת ההשתלטות. כאילו אם עוד האבא המסכן הזה הלך לעולמו, אז עכשיו יש לנו אפשרות להשתלט על ילדיו. יכול להיות שהיא מפחדת מזה. מה שכן צריך לעשות זה לנסות למצוא מגשר שיבוא אליה לא בצורה של התקפה או בכעס, כי אני כבר מזהה אפילו במייל שלך שאין לו לכאורה צליל, אבל אני כן יכולה לזהות שאתם מאוד כועסים עליה. מאוד כועסים עליה, כן כן, אתם אומרים, נכון, היא הייתה צריכה להשתקם ואנחנו שמחים עם זה, אבל בצד השני אני מזהה כעס. למה את לוקחת את הילדים? לא מספיק כבר מה שקרה? אפשר קצת להתנחם בילדים? למה את לוקחת אותם? ייתכן שהיא גם קיבלה ייעוץ פסיכולוגי שאומר, הילדים לא צריכים עכשיו ללכת עם המעמסה הזו למלא את מקום אבא שלהם, שהשם ישמור, כן, הלך לעולמו. אז צריך פה מישהו שיבדוק בצורה מאוד מאוד אמפתית כלפי הצעירה הזאת, כן, האלמנה לשעבר. לא לשפוט אותה ולא להגיד למה התחתנתי מישהו שהוא מאוד רחוק ממה שבעליך המנוח, את לא מכבדת את זכרו, את לא שואפת ללכת בדרך שהוא רצה. יכול להיות, אני אומרת לך עוד פעם, יכול להיות שלא, אבל אני בהחלט חושבת שזאת יכולה להיות הסיבה, מכיוון שאני כבר יצא לי להיפגש במקרים כאלה לא פעם ולא פעמיים. האימא של הילדים, בין אם היא גרושה, בין אם אלמנה, יותר הרבה פגשתי באמת כאלה שהשם ישמור חוו אלמנות. ואמרה לי פעם, הצעירה כזאת שהיא אומרת, אני מרגישה שאני צריכה, שהוא עדיין איתי בבית ואסור לי לזוז מטר, לא ימינה ולא שמאלה. אם הוא פעם שם את הכוס על השיש הזה, אז אני עכשיו אסור לי להזיז את הכוס הזאת, והילדים שלי כל הזמן צריכים למלא, כאילו לשמוע ולמלא את מקומו וכמה הוא דומה לאבא שלו וככה. לא רוצה, אני רוצה דף חדש, אני רוצה שלילדים שלי יהיה דף חדש, שהם לא ילכו תחת המעמסה הזאת. אני רוצה שהם יתרגלו לאבא החדש שלהם, שהם לפתוח דף חדש. וזה זה טעון שאפשר להבין אותו. כי בואי ניקח את הילדים של המנוח הזה. הם יבואו לבית הסבא והסבתא. אני לא יודעת, לא מכירה אותם. יכול להיות שהסבא והסבתא האלה וחלילה לי לדון אותם, יראו את הילדים, אז קודם כל יהיה בכי, כן? יהיה בכי, בכי מר ו, ושל געגוע ושל אובדן ושל כל מיני דברים כאלה. טוב, אחר כך מן הסתם ירגעו וירחו את הילדים וירעיפו עליהם כל טוב וסוכריות ו, וממתקים ואהבה ותשומת לב, שזה שוב משהו לא כל כך טבעי ובהחלט יכול להוות מעמסה על הילדים. אני רוצה להיות כמו כל נכד אחר, שלא יבכו כשאני נכנס, שלא יבדקו בשבע עיניים אם אני יודע את הלימודים, את הגמרא או את החומש או את המשנה שלמדו השבוע. אני רוצה להיות כמו כל ילד רגיל, כל נכד שנכנס אל סבא וסבתא הביתה ומקבל יחס אוהב, מפנק אבל רגיל. אז צריכים לבדוק את כל הדברים האלה, צריכים לבדוק אותם ולראות מה מתאים פה. אני בעיקר מתחברת אולי לרצון של הצעירה הזאת לא להמיס, הילדים שלה כאילו לא צריכים לשלם על האובדן הזה. היא רוצה שהם יחיו חיים נורמליים, שמחים ובריאים, וברגע שהם נכנסים לסבא וסבתא הביתה, כל הטרגדיה הזאת מתעוררת מחדש. וייתכן שמזה היא רוצה להציל אותם. אבל בכן שסבא וסבתא לא יפגשו את היתומים האלה, וגם כאילו באמת כמו שאת אומרת, יאנשו פעמיים, זה גם קשה. אז לכן אני אומרת, אולי למצוא מישהו שיהיה מקובל גם עליה וגם על על הסבא וסבתא, ולנסות לראות איך אפשר לגשר בין הדברים האלה. מכיוון שאני מאוד מאוד מתחברת יותר ויותר להנחת העבודה שהיא רוצה להציל את הילדים שלה מהאות קין הזה של היתומים, של אני יודעת, של יעקב, של לא יודעת איך קראו למנוח, ואלה היתומים של יעקב, ואלה היתומים של יעקב, ותגידו להם יפה שלום, ותוותרו להם, ותעשו להם, ותנשקו אותם, כי אלה היתומים של יעקב. אני יכולה להבין אותה, שהיא מפחדת מהסטיגמה הזו. היא רוצה, היא עכשיו התחתנה, והיא רוצה שהם ייכנסו לכל בית, בהכי נורמלי שיש, בלי כל הזמן להדגיש, אלה היתומים של יעקב. תחשבו על זה, וצריך לחקור את זה מכל הכיוונים עד אשר תימצא הנוסחה שטובה לשני הצדדים. שלום רב לך יהודית. אני בחור בן 28 ויוצא מזה חצי שנה עם בחורה שהיא מאוד מאוד ללבבי. ברצוני לומר שהייתי מאורס בעבר כאשר הייתי בן 20. אני בחור ישיבה בעיקרון, או לכל הפחות הייתי, וכמו כל בחורי הישיבה, הציעו לי שידוך בגיל 20, ונפגשנו, יצאנו, וחשבנו שזה זה. אחרי זמן מה התברר שזה ממש ממש לא זה, ונפרדנו ללא ילדים ובהרגשה טובה. היא כבר התארסה והתחתנה מזמן, אני חושב שכבר יש לה גם ילדים. ואילו אני תקוע, במרכאות. תקוע כי כן, עודה ולא אבוש, אני חושש. אני חושש שעוד פעם זה יראה לי שזה זה, ואחרי כמה זמן יתברר שזה לא זה. אני יוצא עם בנות, אפשר בהחלט לומר שאני מבוקש, כיוון שאני עכשיו עובד בעבודה מצוינת, אני נראה טוב, אין לי ילדים, והרבה מאוד גרושות צעירות, ללא, וגם רווקות, מוכנות לצאת איתי ולראות, אולי זה זה. אני אבל לא מעיז, כי אולי עוד פעם זה יתברר שזה לא זה. כך שאחרי 2, מקסימום 3 פגישות, אני חותך. כי מקובל לומר שאחרי יותר מ3-4 פגישות, כאשר חותכים זה כבר חוסר אחריות וחוסר אנושיות. איך אני יכול לדעת שזה זה ולהתגבר על הפחד? אני יודע שזאת שאלת מיליון הדולר, והרבה הרבה אנשים כבר שאלו וישאלו את השאלה הזאת. אבל זה לא מנחם אותי, כי עכשיו אני נמצא במקום הזה, ואני צריך לקבל איזשהו כלי שאוכל לשלוף אותו, כאשר אני רואה שזו פגישה שנייה, ובהחלט שבא בחשבון שלישית, אבל אני מראש מבטל, כי אני חושש עוד פעם ליפול בפח. ואולי זה לא זה, זאת השאלה שמלווה אותי כל הזמן. מאוד אודה לך על תשובה מהירה. אם את יכולה לפתור לי את זה, מה טוב. אם לא, ואני צריך לבוא אלייך לפגישה, אשמח לעשות זאת. קראי לי ברוך. אוקיי, אומר ברוך, הייתי מאורס בגיל 20, אז הייתי בחור ישיבה, והציעו לי שידוך, יצאתי איתה, וחישקל, חשבתי שזה זה, אבל אחרי זמן מה, כמובן התחתנו, התברר שזה לא זה, והיא כבר התחתנה למיטב ידיעתו, אולי אפילו כבר ילדה, ואילו הוא נכנס לזון של החרדה, של הפחד, אולי זה לא זה. כן, גם אז חשבתי שזה זה, והתלהבתי, ורצתי לחופה, הייתי בן 20, וזה לא זה, וזה כן זה. תראה ברוך, יש לי קצת חדשות בשבילך. אני לא יודעת מי הכניס לך לראש שאפשר להתחתן וצריך להתחתן רק אם מרגישים שזה זה. אז נכון, לכן אנחנו נפגשים, לכן יש הלכה שאסור לקדש אישה בטרם יראנה. כי יכול להיות שהאף שלה לא מוצא חן בעיניי, יכול להיות שצורת הצורה שהיא נגיד מחזיקה את הראש, או מחזיקה את הידיים, לא יודעת, משהו זניח חיצוני לא מוצא חן בעיניי. לחלוטין ההלכה אומרת, אז תעבור הלאה. תעבור הלאה. אבל כשכן מתחתנים, כי האף שלה מצא חן בעיניי, והצורה שהיא מדברת גם מצא חן בעיניי, וגם הצורה שהיא הולכת, וגם הצורה שהיא אוכלת, וגם הצורה שהיא צוחקת, הכל מצא חן בעיניי, וחשבתי שזה זה, והתברר שזה לא זה. אז פה החשיבה קצת מבולבלת, הייתי אומרת, קצת מבולבלת. כי זוגיות טובה היא לא תוצאה של זה זה, או שזה לא זה. כי הזה הזה הוא מאוד נזיל, הוא מאוד מאוד מאורפל, והוא מאוד מאוד משתנה. נזיל, כן, מה שהתאים לי, ברוך היה בן 20 כשהוא התארס. אז בגיל 20 הוא היה בן אדם אחר לגמרי. הוא היה תלמיד ישיבה, עכשיו הוא כבר עובד, יש לו מקצוע, הוא בגר, הוא החכים מן הסתם. אז נניח שחשבתי שזה זה, ואחרי זמן התברר שזה לא זה. אז כל כמה זמן אני אחליף את בן הזוג? אולי כבר נולדו לנו ילדים, אולי כבר פיתחנו מחויבות. לא, אז לא כל עשור או כל חומש אני אחליף בן זוג. הרעיון הוא שכשבזמנו שהחלטתם להתחתן, הרגשתם שזה זה. אז אחר כך, כשמתחילים לצוץ ספקות, אולי זה לא זה, אז הגיע הזמן לעבוד על הזוגיות ולהפוך את זה לכן זה. מתי אבל? כאשר יש ילדים. אם במהלך הזמן שיתברר בעצם שזה לא זה, או אי אילו ארזבות, בסדר. אם אין ילדים, אפשר לומר, אז אני רוצה לנסות עוד פעם. כי זה לא ממש זה. אבל אם יש ילדים, צריך להתחיל לעבוד על הקשר. והעבודה לפעמים קשה וארוכה, וגם מאכזבת לפעמים. אני עובד ואני עובד, אני עובדת ואני עובדת, ואין לי תוצאות, ויש הרבה מאוד עליות וירידות, יום אסל, יום בסל, אבל הרעיון הוא לעבוד על הקשר. לכן אני אומרת, אם אתה חושש עכשיו ליצור קשר ולהתחבר למישהי, פן זה עוד פעם לא זה, אז מה כבר יכול לקרות? חס וחלילה, אם לא יהיו לכם עדיין עוד פעם ילדים, אז עוד פעם תגיד, אז כן, מה קרה? זה לא... שוב, זה לא זה. כי הזוגיות הטובה לא תלויה אם זה זה או לא זה. כמו שאמרתי קודם, המושג זה הוא כל כך נזיל, הוא כל כך לא מדויק, הוא כל כך לא... כל כך אפילו זמני, הייתי אומרת. כי מה, בגיל 20 היו לי רצונות אחרים ושאיפות אחרות ותיאוריית חיים אחרת, ובגיל 30 עוד פעם יש לי תיאוריית חיים אחרת. ואז שוב אני אומרת, אז כל עשור או כל חומש או כל כמה זמן אני אחליף בן זוג, כמו אופנה שמתחלפת. וגם באופנה שהיא מתחלפת כל כך מהר, יש גם כאלה שאומרים, גם שם צריך לעצור, ולא להיות עבדים לאופנה שהיא מתחלפת חדשות לבקרים. אז אותה חצאית או אותה סמלה שכל כך שמחתי בה לפני חודשיים, פתאום הופכת להיות לא רלוונטית. למה? כי האופנה השתנתה, כי גם העונות משתנות. ואיתן האופנות. אז גם פה יש שיקולים שלמים ושקלה וטריה אינסופית. אבל בבני זוג אני אומרת חד משמעית, אם אתה עכשיו מרגיש שזה זה, אז תלך קדימה ללא פחד. והיה ובאיזשהו שלב תתחיל עוד פעם להרגיש שזה לא זה, זה בסדר. כי אז תצטרך להתחיל לעבוד. כי המושג זה זה או שזה לא זה, הוא שוב מאוד, כן, ברור שאם יבואו ויציעו לי קושים מגואטמלה, אני יודעת מאיפה, אני לא יודעת מה יש שם קושים או לא. ברור שזה לא זה, למה ש... כי זה לא זה. אני אפילו לא אגש לעניין. אבל אם זאת בחורה נחמדה, מתאימה, עם רקע מתאים, עם רקע השכלתי מתאים, עם רקע משפחתי מתאים, בעלת חן וחסד, אז כן, אז זה זה. אבל אחרי זמן, כן, באמת עלול להתברר שזה לא בדיוק נמרץ זה, אבל למה התברר שזה לא זה? כי אז הגיע הזמן לעבוד על הקשר, עד שזה יהיה זה, ברמה מסוימת, לא ברמה מקסימלית. וזוגיות טובה היא רק תוצאה של עבודה. כמו שבורא עולם בהחלט יכול היה לשים לנו מרק ירקות בסיר. לא? לא הייתה לו שום בעיה עם זה. הוא עשה דברים הרבה יותר מסובכים. מה אכפת לו שיהיה לו מרק ירקות בסיר? לא. במקום זה, יש ירקות ויש קטניות ויש סיר ויש מים ויש. ויוטי צפוגל צריכה לבוא ולאחד בין כל הגורמים האלה ולעבוד. לפעמים אפילו קצת קשה. אז זה הרעיון. זה הרעיון, לא צריך להיבעל ממנו, לא צריך לחשוש לו, זה לא אסון, זה לא כלום. ואני אומרת לך, ברוך, תיפגש. ואתה יודע מה? הרבה מאוד יועצים אומרים ש... אם 60% מכל הדרישות שלך, ועצם המילה דרישות מעוררת לי מין תנגודת כזאת, אבל נשתמש בה. אם 60% מהדרישות שלך אתה מוצא באותה מועמדת, אז אתה יכול לראות את עצמך כמאוד מאוד מאוד מאושר. כי 60%, אם היא עונה לציפיות שלך ב-60%, אז אתה במצב מצוין. אז זה מה שיש לי להגיד לך. לך קדימה. אם מציעים לך מישהי שממש ממש נראית לך זה, רק אתה אומר, ומה יהיה אחרי זה? אם זה לא יהיה זה, אז תעבוד. תתחילו לעבוד על הקשר. כן, תשקיעו. אתה רוצה שתהיה יותר, סתם ניקח אולי משהו חיצוני, שתהיה יותר אטרקטיבית, יותר לבושה, אז לחית על הקניות, תשקיע בכסף. אם אתה רוצה שתהיה יותר נעימת שיחה, או יותר מסודרת בבית, שיהיה יותר מסודר, אז תפשיל שרבולים ותעזור לה לסדר. ועוד כאלה וכאלה דברים. לכן אני אומרת, זוגיות טובה היא לא תוצאה של נס, ולא של התאמה, ובטח שלא של זה או לא זה. זוגיות טובה היא תוצאה אחת בלבד, עבודה. עבודה. אז כן, אז תהיה מוכן לעבודה. אף פעם לא יצא שיהיה לך איזה משהו מוכן, כמו שאני אומרת. מה זה מרק ירקות לעומת זוגיות? מרק ירקות, כן, אם צריך אפשר ללכת לכל מסעדה ולקנות קופסת מרק ירקות. שוב, אני לא ערבה לטעם ולזה, אבל אפשר. אז, אבל עדיין, תראו, אם למשהו הכי פשוט כמו מרק ירקות צריכים לעבוד ולעבוד קשה, אז ודאי שלזוגיות טובה צריכים לעבוד. אז נכון שבודקים מי את, מה את, מה השאיפות שלך, מה המטרות שלך, כדי שיהיה לי מה שפחות עבודה. זה בסדר. אבל לא ללכת לזה, ועכשיו לא תהיה לי שום עבודה, ועל ישראל יבוא שלום. לא, אין כזה דבר. תמיד, 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 זוגיות טובה היא תוצאה של עבודה. אז נכון שאנחנו מחפשים ובודקים כדי איכשהו לנסות להבטיח שתהיה לנו מה שפחות עבודה. אבל זה גם לא מתכון ברור להצלחה, ממש, ממש, ממש לא. גם עם כל הבדיקות, עם כל החקירות, עם כל השנינו מאותו הכפר, גם יש עבודה. שם המשחק הוא עבודה. ולא צריך לפחד מזה. כן, אנחנו עושים הפסקה למוסיקה וחוזרים.
קפצנים בפינה אני צועק בכל העיר שיסתכלו עליי רק עליי ניצחונות מפלות אני צועק בכל העיר שהסתכלו עליי רק שוב שואל, אין תשובה. אני זועק בכל העיר שהסתכלו עליי, רק
תודה רבה לרפאל לוי על המוסיקה ועל הדאגה לתוכנית, ואנחנו ממשיכים. רק שנייה, העמוד ברח לי, אבל אני כבר אמצא אותו בחזרה, ונפענח את השאלה. שלום רב לך גברת פוגל, ברצוני להתייעץ אתך על נושא שכזה. בעלי עובד במקום עבודה מאוד פתוח. היחסים עם בעלי טובים, הוא אומר שהוא אוהב אותי מאוד ואני מאמינה לכך, אבל ישנו משהו קריטי מבחינתי שאני רואה בכך הידרדרות ביחסים. בזמן האחרון, כמעל שנתיים, הוא פיתח ביטחון עצמי לעתים מופרז והתנסות. אני מרגישה שהוא מתלהב בעבודה מאוד, משקיע שעות, למד לפטפט עם נשים, אפילו שיחות רק ולא רק בענייני עבודה. נועץ מבטים, מתעכב הרבה במסך המחשב. פעם הוא היה משקיע בבית מאוד הרבה, מתקן כל דבר, היום הוא כמעט לא עושה כלום, כל הזמן חושב על טיולים וחול. מרגישה שפיתח אגואיזם כבד ומודעות רק לעצמו. גם עם הילדים הוא בקושי מדבר, אבל עם כל העולם הוא יודע לדבר ולצחוק, ואלו סימנים שמאוד מדאיגים אותי, כי זה מראה על התרחקות ועל חוסר עניין. יש ימים שאנחנו לא מדברים כלום, חוץ משלום ובוקר טוב. וגם יש לציין שאני תמיד מקשיבה לו ומשתדלת לדבר אליו בנועם. וגם אם יש קונפליקטים בינינו, אני מנהלת שיחה עניינית בלי לצעוק או להשפיל. משיכה יש לו אליי, אבל רק לעתים רחוקות, פעם בשבוע או שבועיים. אני מרגישה שזה ניצול, כי אחרי זה הוא לא מתייחס אליי. כמעט שבועות שלמים שהוא לא מביט אליי, וזה מאוד מפריע לי. אני ממש ממש בחוסר שקט קיצוני. אינני יודעת מה לעשות, האם להעיר לו, ואני נעלבת ונפגעת ונחרדת מאוד כשהוא מדבר עם אחרות. לא יודעת איך לפעול. אני מדבר איתו, הרבה לי לא לדבר ולכעוס עליו או להתרחק ממנו. בתודה על התשובה, מחכה לעצתך, קראי לי בת אל. כן, בת אל כתבה לי חצי ספר ממש, וקיצרתי. ואומרת בת אל, הם נשואים 8 שנים, 3 ילדים, והם היו זוג נחמד מאוד, ונכנס לחיים שלהם, אני חושבת שזה כמה מרכיבים עיקריים. א', המחשב, ב', מקום העבודה, או אולי ההפך, א', מקום העבודה וב', המחשב, כאילו בת אל אומרת, אני והילדים ירדנו אצלו למקום השני או השלישי או הרביעי או החמישי. וחבל מאוד בת אל שאת לא כותבת לי בני כמה אתם, אבל אני יכולה לנחש שאתם כבני 30 פלוס מינוס. ויש לי חדשות בשבילך, הן חדשות טובות וחדשות רעות. החדשות הטובות הן שלכל הגברים בסביבות הגיל 30 זה קורה. אם אני אהיה נגיד איזה, יהיה לי פה MRI ואני אשקף את הלב של בעלך ואת המוח שלו, אני אראה שבלב ובמוח את והילדים נמצאים בסדר עדיפות ראשון אצלו. אבל מה? אם התחתנתם לפני כ10 שנים, אז הפוקוס פשוט השתנה. הפוקוס שלו עבר ממך והילדים לעבודה, להתפתחות, לחול, למיצוי האפשרויות שבחול. אולי שולחים אותו מהעבודה, אולי הוא רואה שם כל מיני פוטנציאלים. כן, אם תפתחי את המשנה, פרקי אבות, את תראי שם חלוקה לגילאים. בין 3 לזה, בין 5 למקרא, בין 10 לזה, ובין 30 לרדוף. אדם בין 30 צריך להיות בחוץ. בחוץ זאת אומרת שהוא צריך לתפוס את העולם. הוא צריך לכבוש אותו. כל אחד במסגרת היכולות שלו ובמסגרת השאיפות שלו וכמה הוא יכול, כמה רחוק הוא יכול להגיע. בגיל 30 אדם לא צריך להיות בבית ולעזור לאשתו לחתוך עופות. לא. לא. כן צריך להיות אבא, צריך להיות בעל, צריך, כי זה באמת שם. את מבינה? אני חוזרת ואומרת, אם אני אקח את בעלך ל-MRI, אני אראה שאת ורק את והילדים בראש סדר העדיפויות שלו. פשוט מרכז הכובד, נקודת הכובד עברה לעולם שיש בחוץ. הוא רוצה לעשות כסף, הוא רוצה לחוות חוויות, הוא רוצה להתפתח, הוא רוצה לגדול. הרבה מאוד גברים בשלב הזה פותחים עסקים או עושים דברים שחלקם מתברר כשגויים, אבל חלקם הגדול מתברר כנכונים ויפים בשביל לפרוץ החוצה. כן, 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 בשביל לפרוץ החוצה. ואני מאוד 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 מציעה לך לא להפריע לו. עכשיו ככה, את כאילו רואה את החלק של הנשים, של האנוכיות, של החוסר אכפתיות, הוא לא מתקן שום דבר בבית. אז תביא מישהו, כל יום אני רואה בעיתונים מיליון מודעות על תיקון צ'קים כאלה. תביא מישהו שיתקן. ואת אומרת, אני משתדלת לדבר עליי ויפה, אני משתדלת לא לכעוס עליו. כל המייל שלך הוא גוש אחד של כעס. את כן כועסת, ואפילו מאוד, כי אם הפוקוס עבר ממך אל העולם החיצוני, אז זה באמת מפחיד, ואולי מכעיס, ואולי גם מבלבל. אז לכן אני אומרת, בואי תעשי פה עבודה מאוד מאוד רצינית. אני טוענת, למרות שאני לא מכירה אתכם, שהוא אוהב אותך ורק אותך, ורוצה אותך ורק אותך. ואותך זה אומר גם אותך והבית והילדים. זה מין משהו אחד שמורכב מ3 חלקים. האישה, הילדים והבית. הבית, אני לא מתכוונת לדירה שאתם גרים בה עכשיו, אלא לכל מה שבניתם, למשכן, לכן הזה שבניתם. הוא רוצה את זה, והוא קשור לזה, ואם תגידי לו, עכשיו האופציה שלך להיות גרוש, ולגור בבתי מלון, או לגור ביחידות דיור, להתגלגל, להזמין את עצמך לאכול פעם אצל אמא, ופעם אצל חברה, ופעם אצל חבר, וככה הוא יגיד, לא, אני לא רוצה את החיים האלה. אני אוהב את הבית, אני אוהב את הילדים, אני אוהב הכל. אבל מה? הפוקוס הוא לא ממש עלייך, כי זה מה שקורה לגבר בסביבות גיל ה-30. ואישה חכמה אומרת, טוב, אני אתן לו את הספייס הזה, אני אתן לו את האפשרות הזאת. עכשיו שימי לב, ככל שאת יותר חמוצה, ככל שאת יותר ביקורתית, ככל שאת יותר אומללה ומסכנה, אז זה רק דוחף אותו יותר החוצה. כי העולם בחוץ הוא לא אומלל ומסכן. בעולם בחוץ יש הרבה מאוד אקשן, יש פעילויות, יש אתגרים, יש הייטק, יש אקזיטים, יש ויש ויש. ואישה בחיינית ומייללת ולא מרוצה וכל הזמן באה בטענות, זה לבד כבר יכול להרחיק אותו מהבית. אז מה שצריך לעשות כאן זה ככה. את צריכה ליזום איתו פגישה ושיחה עניינית מאוד רצוי שלא בבית, אלא באיזשהו בית קפה, ולהגיד לו, להתחיל בדברי המשנה. בין 30 לרדוף. אז תגידי לו, יוסי, הגעת לגיל הזה של בין 30 לרדוף? ובוא נדבר על זה. מה אתה מרגיש? איך אתה מתרגם את זה? בין 30 לרדוף זה לא אומר לבגוד. לא, זה לא אומר לבגוד. אבל אם במשרד שלו יש הרבה נשים, והוא צריך לפתח שם, שוב, זה כל אדם שם לעצמו את הגבולות שלו. אדם ששמים לו גבולות, אז בסדר, הוא יצמד לגבולות האלה. כן? והיה ותשימי לו גבולות. הוא יצמד לגבולות האלה. אוי, זה הנייד של בעלי, אני רואה ששכח אותו פה. דקה וזה יפסיק, זה פשוט רחוק ממני. הוא יצמד לגבולות האלה, שאת תשימי לו, אל תדבר עם זו, ואל תתעכב כאן, ואל תעמוד שם, ואל תתכתב עם זה, ואל תלך לפה, ואל תלך. הוא מן הסתם יצמד לגבולות האלה. אבל חבר, בעל טוב, ידיד, לא יהיה לך. את מבינה, זה לא בדיוק ככה, את יכולה להיות שוטר, ומה לעשות, אנחנו מדינת חוק, וכשאנחנו רואים משטרה, ויש חוקים, ויש משטרה שהיא הרשות האוכפת, אז אנחנו חייבים להצמד לזה, אבל את ראית פעם מישהו מנשק שוטר? אז כן, כל עוד השוטר נמצא, אנחנו עושים מה שהוא אומר, אחרי שהשוטר הולך, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, ואת לא רוצה להיות שוטר. אז את צריכה לפתוח עכשיו, כי אתם פשוט הגעתם לשלב חדש בחיים שלכם. עד עכשיו הייתם זוג צעיר, ושניכם הייתם ממוקדים בלידות, בבית, בילדים, לקנות תפוחי אדמה, לקנות לילדים גרביים לחורף, את כל הזה. עכשיו הוא כגבר יש לו דחף פנימי לפרוץ החוצה. ואישה צריכה לזהות את זה ולתת לו, לתת לו. אם כי צריך כאילו לסכם שאני שלך ואתה שלי, זה לא כולל בגידות והפקרות וחוסר אחריות. זה לא, אבל לפרוץ החוצה, גם אם זה כולל לדבר עם נשים, אבל לדבר עם נשים, כן, במובן נקי לחלוטין. אם הבוסית שלי היא אישה, ואני צריך לתקשר איתה על רמה גבוהה, אבל היא, יש בינינו כאילו איזשהו קיר זכוכית בלתי נראה, אבל גם בלתי חדיר ובלתי אוויר. אוויר זה לא מלשון אוויר צח, אלא מלשון לעבור. אז צריך פשוט לסכם את כל הדברים האלה. במקום להיות במצב במצב תמידי של כעס ושל חשדנות ושל עצבים ושל אמירה מי יודע מה אתה עושה ומי יודע מה אתה זומם ומי יודע עם מי אתה מדבר ומי יודע עם מי אתה יוצא אז לא, להגיד לו יוסי, עכשיו הזמן שלך לפרוץ החוצה והחוצה זה החוצה אבל בוא נכרות ברית נישואין מחדש אני שלך ואתה שלי ואני צריכה לישון בשקט לא משנה כמה זמן וכמה זמן לא היה רבי עקיבא בבית בעיניי הוא הדמות הכי קלאסית והכי מובהקת לתפיסת העולם הזו לקונספציה הזאת שאדם בגיל 30 צריך להיות בחוץ אז רבי עקיבא כבר היה בן 40 אז זה עוד יותר כן אבל באמון ובחברות מוחלטת כזאת שאחרי 12 שנה שהוא לא היה בבית והוא לא תיקן כלום ולא קנה כלום ולא עשה כלום שכן שאל אותה תגידי יש לך בעל בכלל? את נשואה בכלל? איזה מין בעל יש לך? איפה? אז היא אמרה אני יודעת איפה אני שבעת רצון זה מקובל עליי זה בתכנוני כלומר בהסכמתי אני נותנת לזה את כל הגיבוי ואת כל הכל הוא שמע את הדברים האלה הוא חזר בחזרה לעוד 12 שנה כזה היה ביניהם האמון הדבקות במטרה ההבנה של הנפש של כל אחד והוא כמובן גמל לה הרבה מאוד על התמיכה והגיבוי הזה שהוא זכה לה ממנה כן, כאשר הוא חזר עם 24,000 תלמידים, אז היא רצה לקראתו. אישה כועסת, היא לא רצה לקראתו. היא מחכה לו בבית עם נבוטה, אבל היא רצה לקראתו, והתלמידים שלא ידעו בכלל מי זאת, רצו לגרש אותה, להזיז אותה. תארו לכם שגדול הדור הולך ברחוב, איזו אישה רצה, אז הוא אמר לה, לא, 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 נו לה. שלי ושלכם, שלה הוא. תורה של 24,000 תלמידים, והצלחה כזאת כבירה של רבי עקיבא, הכל שלה. אז זה תגמול מלא, וגם את יכולה לזכות לתגמול הזה, אם תתני לו לצאת ולכבוש את העולם. כן? עכשיו, אני משתמשת בפרפרזות, אבל... זה טוב, לפעמים צריך. אז כן, אבל שזה יהיה מסוכם ביניכם שאת שלו והוא שלך. שמבחינה הזאת, את יכולה לישון הכי בשקט שיש בעולם. ואפשר לסכם את זה. אני חושבת שאתם יכולים לעשות את זה אפילו בשיחה ביניכם, באיזו אווירה רגועה, כי את צריכה לעשות שינוי בחשיבה שלך. הוא לא מחפש אגואיזם, הוא לא מחפש הוללות והפקרות הוא פשוט צריך לצאת ולעשות מה שגבר צריך לצאת ולעשות ואני מאחלת לך כמובן הצלחה רבה שלום רב לך גברת פוגל אני נשואה שנה לא כותבת וכמה וברוך השם מאושרת מאוד בהיריון עם הילד הראשון שלנו אבל מה שקורה שאני בשום פנים ואופן לא מצליחה להשתלב במשפחת בעלי. אני יודעת שזאת שאלה טריוויאלית ובנאלית והרבה מאוד שואלים אותך על זה. וזה כאילו צרות של עשירים. אבל בעיניי זה כבר מזמן עבר את השלב הזה. זה לא זה צרות ולא של עשירים. חמותי היא אישה מאוד מאוד דומיננטית, וכל שאיפת חיה ומסת נפשה זה לראות אותנו מאוחדים, כל היום יושבים בתוך הצלחת שלה. היא מכנסת אותנו בסוגריים שישה, ובעלי הוא הצעיר בכל רגע נתון ואפשרי. אין מצב לומר, השבת אנחנו לא יכולים, מחר לא מתאים לנו. כל פעם שהיא רוצה, היא פשוט מוציאה הודעה וכולם מתייצבים. יש לומר שמאוד נחמד שם, למי שנחמד. היא מבשלת הרבה, אופה הרבה, מצוידת בטונות של קופסאות, כולנו לוקחים הביתה מכל המטעמים האלה, והכל סיסו ושמחו. אבל ראות, שזו אני, לא משתלבת. וכמה שמבקשים אותה, משכנעים אותה ומושכים אותה, היא לא משתלבת. אני בעיקרון מרגישה שכל הזמן יש מישהו שמושך אותי לתוך המעגל. את מכירה את זה? כשהיינו ילדות קטנות והיה מעגל, תמיד הייתה הנפש הטובה הזו שדאגה גם להכניס את הילדה שעומדת בצד למעגל. ובכן, אני אותה ילדה שעומדת בצד. ולא כל כך רוצה להיכנס למעגל, או שהיא רוצה להיכנס, אבל כאשר היא תחליט, ולא כאשר יחליטו לה. מקווה שהבנת את כל הסיפור הזה, ותוכלי לייעץ לי מה אני עושה. כי אני בפירוש סוג של כבשה שחורה, וכולם כבר מתחילות לצקצק בלשון. מה זאת אומרת? שאני לא משתלבת, ולמה? כזאת קבוצה מקסימה, מאוחדת, משתוללת, צוחקת, אוכלת, לוקחים הביתה, ועל כל זה מנצחת ביד רמה האימא. מה את יכולה לעזור לי, גברת פוגל? תודה רבה, רעות. טוב, אני ממש מבקשת סליחה שהיום יוצא לי לקצר קצת את המכתבים ואת המיילים ווואטסאפים. אין לי ברירה, ורעות אומרת, אני נקלעתי לקבוצה הכי חמה, רועשת, אין לי בכלל מילים לתאר, על אממה, לא משתלבת, לא אוהבת את הרעש, את ההמולה. ומה שאני חושבת, רעות, שאת לא אוהבת את ההוראות, כלומר, יש פה איזשהם צעדי ריקוד במשפחה הזאת, ומובן מאליו שכולם רוקדים לפי הצעדים האלה המוכתבים מראש. והפואנטה ומילת המפתח שלך היא המוכתבים מראש. מה שקשה לך פה זה שמכריחים אותך להצטרף לאיזושהי קבוצה שאת לא יודעת אם את רוצה להצטרף או שאת לא רוצה להצטרף, אם את אוהבת אותם או לא אוהבת אותם, אם זה מקובל עלייך או לא. נראה לי שפה הקושי הכי גדול שלך, ההכתבה הזאת, האמירה הזאת, את התחתנת עם X, אז את באופן אוטומטי נכנסת לקטגוריה הזו, בין אם תרצי ובין אם לא תרצי. אין לך אופציות. ואת הנקודה הזו הייתי מציעה לך לבדוק, או במסגרת מקצועית, או עם חמותך, אם יש לך שפה איתה, או עם בעלך, או עם אחת הגיסות העליזות האלה, שאת אומרת כמו אותה ילדה סרבנית, שכל רגע מישהו אחר מנסה למשוך אותה למעגל. ואני רואה את התמונה מאוד ברור, כי ברוך השם, הייתה לנו חתונה עכשיו, ובאמת היו הרבה מאוד ריקודים, ובאמת הייתה שם איזו ילדה שבנות דודותיה או אחיות שלה, אני לא יודעת מי הן היו, מהצד השני, היא עמדה מחוץ למעגל, ילדה בת 8 בערך, וכל המעגל היה שמח ועליז, אבל כל שנייה איזה מישהי אחרת מאותו מעגל הושיט יד, ובכוח נמצא למשוך אותה ילדה שעמדה בצד, אין לי מושג מדוע היא עמדה בצד. אז את הנקודה הזו תבררי, האם זה, את יודעת, יש לפעמים גם מצב שאני בשמחה הייתי נכנסת לתוך המעגל הזה, אין לי שום התנגדות ואין לי כלום נגד המעגל עצמו. מה שיש לי התנגדות זה נגד זה שמכתיבים לי להיכנס למעגל. יש הרבה מאוד אנשים שעצם ההכתבה או הצוות העובדות עושים להם אנטי קיצוני. ולא מזמן דיברתי עם איזושהי צעירה, תראו מה זה, אני לא חשבתי שהיום עוד יש לנו את התופעות האלה, איזושהי צעירונת שילדה בת ראשונה, ואימא שלה הייתה בלידה, והכל טוב ויפה, והבת נולדה, וכמה, נדעת חצי שעה, כשהבת שלה כבר התאוששה, כלומר, היולדת כבר הייתה קצת מסודרת ומאוששת, אז האימא אומרת לה, את יודעת שלתינוקת קוראים כך וכך, על שם אמא של האמא. פשוט הציבה אותה בפני עובדה, התינוקת רק נולדה לפני חצי שעה, מחזיקים אותה בידיים, עטופה, מי שהייתה פעם בחדר לידה, בין אם היא ילדה, בין אם היא עזרה לביתה או ללדת, אז יודעת שעד שלוקחים את התינוקת לחדר תינוקות, יש איזו שעה שהיא שוהה בחדר לידה, ואפשר להחזיק אותה, הם אומרים רק לשבת, לא בעמידה, בסדר, אז יושבים, והתינוקת עטופה, והרבה פעמים עם עיניים פתוחות, ותינוק או תינוקת ולא בוכה, וזה מאוד נחמד. וברגע זה, האמא מודיעה לביתה היולדת, לתינוקת שלך קוראים כך וכך, פשוט שמה אותה בפני עובדה, ופה התפתח פלונטר עצום. אומרת לי אותה יולדת, שכבר לא נחשבת יולדת, כבר עברה שנה, השם הזה בעיקרון בסדר מצידי. אני, אם היו נותנים לי לבחור ולהחליט, אני ובעלי, תכן בהחלט שהיינו נותנים את השם הזה על שם שהיא בעצם סבתא שלי. אבל בגלל הצורה הנוראה הזאת, רק ילדתי. אני לא הספקתי לשמוח שעברתי בשלום וכו וכו, והנה אמא שלי מודיעה לי, קוראים לה כך וכך, כבר קוראים לה. היום אנחנו בדרך כלל נותנים שם כשעולים לתורה בצורה מכובדת, מה זה קוראים לה? מי קורא לה? מה? והיא אומרת שהיא פיתחה אנטי לשם הזה. והסתפחה רגשית די קשה. אז יכול להיות שזה שאת עומדת עדיין מחוץ למעגל, ואת אומרת, אולי תנו לי זמן להצטרף למעגל. אני עוד לא מכירה את הצעדי הריקוד. אני עומדת בחוץ ובודקת איזה ריקוד רוקדים עכשיו. אתם יודעים, יש היום ריקודים מאוד מעניינים. לא ההורה הרגיל שהיינו שנים רוקדות, גם את זה יש, אבל יש עוד. אז תנו לי לבדוק, לבדוק, לבדוק. וברגע המתאים לי, אני אכנס למעגל. אין לי שום דבר נגד המעגל. ואת זה את צריכה איכשהו להעביר את המידע הזה. הכי חשוב, הייתי אומרת, אם היו מצליחים להעביר את זה לחמותך. אבל משום מה קיבלתי את הרושם שחמותך אישה שכל הזמן עסוקה בבישולים והפצצות כאלה, אז היום הכנתי את זה, ומחר הכנתי את זה, ופה הכנתי את זה, וכאן יש מין הפצצה תמידית כזאת של כל מיני דברים טובים, ואת פשוט אומרת, יורד שם גשם של ברכה, אז רק יהיה טיפשי אם אני לא אצטרף. את צריך קצת לבדוק את המערכת, מה פשר ההתנגדות שלך. כי בסך הכל, את להצטרף לחבורה עליזה, שמתכנסת כל שני וחמישי, ואחרי זה הולכים הביתה עם קופסאות מלאות כל טוב, וכל חג וכל שבת וכל מוצאי שבת וכל אירוע הכי קטן או הכי גדול נחגג, מה כל כך רע בזה? ואת אומרת, יש לי התנגדויות קיצוניות. אז צריך לברר מאיפה ההתנגדויות. עד שתבררי, אם תבררי, הייתי אומרת לך, בואי תעשי איזשהו מדרג. בואי נגיד, תתחילי, אם זה אירועים באמת בקצב מן רצחני, תראי, אצלי, למשל, גם לי יש ברוך השם משפחה גדולה. וגם אני אוהבת לראות את כל ילדיי ביחד, כמה שרק אפשר. אז בכל מוצאי נפגשים לסעודה שלישית, ובחורף זה כבר כאילו יורד למוצש. ואני לא מכריחה לבוא, שאני אבינה, אז אולי תעשי לך איזה מין, ואולי בידיעת חמותך, או בידיעת המישהו שקובע שם, כי בכל קבוצה יש את המישהו הדומיננטי. נגיד, אם אחת הגיסות שלך תבין וידעו אותה, שמכיוון שקשה לך עדיין להשתלב לגמרי כמו שאין משולבות, לכן את עשי איזשהו דילול. את תבואי יום שבת כן, שבת לא, או שתי שבתות לא ושבת אחת כן. כאילו, קצת לדלל ושיקבלו את זה באהבה, ושלא כל הזמן נגידו לך, אז איפה היית? אז למה לא באת? ולמה זה? לא ללכת למקומות האלה, אלא באמת להיות יותר מבינים, יותר ככה סלחנים לגבייך, להבין שיש לך את הקצב שלך, ואת לא יכולה לזנק לתוך ההמולה הזאת, את נשואה שנה ו... אז את לא יכולה, זה הטבע שלך, לזנק לתוך ההמולה הזו בקפיצה אחת, במין קפיצת ראש כזאת, לא. את צריכה את הספייס שלך, ואת הקצב שלך, יכול להיות שיבינו את זה, ויתנו לך אותו, אם כי, אני חייבת להזהיר אותך, שיש משפחות שקשה להם עם זה, כן, לכמה שזה נשמע מוזר, הם בפה, הן אומרות, בטח, ניתן לה את כל הזמן, ואת כל הספייס שהיא רוצה, אין שום דבר, אין בעיה, אין שום כלום. אבל ברמת השטח, את כן תגלי כאילו שמסתכלים על השעון. את אומרת, אני עכשיו לא יכולה להיות משולבת ברמות כאלה, אבל זה ייקח לי זמן. אז הם אומרים, יפה, בסדר, מקובל, הכל טוב, יפה, אבל כן, את תשימי לב כאילו שמסתכלים לך על השעון. נו, כבר עבר השעה, כבר עבר השבוע, כבר עבר החודש, כבר עברה תקופת הזמן שהיא אמרה שהיא צריכה בשביל להשתלב, אז אני סתם מכינה אותך, ייתכן שזה יקרה, וייתכן שלא. אבל מה שזה, זה מה שצריך לעשות, ותהיי מאוד אופטימית רעות, זה, את הגדרת את זה שזה כבר צרות ולא של עשירים, אני לא אתערב לך בהגדרות, אבל אני עדיין חושבת שזה לא... כל כך, שזה כן סוג של צרות לעשירים, בואי נגיד ככה, אבל בסדר, את יכולה לחלוק עליי, את בעלת העניין ובעלת הדבר, ומן הסתם את יודעת הכי טוב, אז זה מה שיש לי לומר לך, ואני מקווה שעזרתי לך, וגם שכאן הגיע שעתנו לסיומה. וכרגיל הייתי פה מאוד מאוד בשמחה, גם בגלל שאנחנו עדיין לפי השעון בעלי שמחה, עד השקיעה אנחנו בעלי שמחה, ונקווה שכל עם ישראל רק יהיה באוהלם שמחות ועוד שמחות ועוד שמחות, כמו שאמרתי בהתחלה, יהודית פוגל 0528-703-667, 03-674-7620, פוגל 22 שטרודל, 012.net.il, כל טוב ולהשתמע.